שלום לכולם ושבוע טוב, חודש טוב. עם פרשת תרומה אנחנו נכנסים לחודש אדר. פעם זה אדר א', וההקשר של פרשת תרומה ואדר א'. כמו שאנחנו למדנו, עברנו שישה שבועות של ימי השובבים, שבהם בעצם היה לנו פתח ביקום לעשות שינוי, לחבר את עצמנו לתודעה חדשה, להרוויח מודעות נוספת שלא הייתה לנו קודם לכן, ופשוט להמציא את עצמנו מחדש. השישה שבועות האלה הם שישה שבועות של המצאה, ומכיוון שזו שנה מעוברת, יש לנו עוד שבועיים של תרומה תצווה, שבעצם נותנים לנו עוד תוספת של הערכה, שבה באמת אנחנו יכולים להתחבר, פשוט להמציא את עצמנו מחדש, כי השאלה היא כל שנה, מה עשיתי באותה שנה? כלומר, האם השגתי מדרגות תודעה שלא הייתי בהם קודם לכן בשנה הקודמת? אחרת בשמעלה, אם עברנו את השנה ולא עשינו את זה סתם, בזבזנו את האוכל ואת החמצן של המין האנושי, ובזה שחיינו ולא עשינו עם זה כלום. אז צריך לראות, להסתכל על זה בצורה תכליתית, ומה הקשר עם פרשת תרומה? כי בכל אופן פרשת תרומה זה נושא בפני עצמו, משפטים זה נושא בפני עצמו, ואיך זה עובד. אז כך, דיברנו של חמישה שבועות הראשונים, זה הסיפור, יציאת מצרים, ניסים ונפלאות, מעמד הר סיני, זה מופע גדול. ואז אמרנו שבמעמד הר סיני, כאשר אנחנו נמצאים במעמד, והזוהר מתאר לנו איך אפשר להסביר מה זה וכל העם רואים את הקולות, שפשוט ברגע שהקדוש ברוך הוא התחיל לדבר, פרחו נשמותיהם של ישראל, ואנחנו רואים את המילים, פורחות באוויר, יורדות, וכשנחקקות באבן של הלוחות, מכל מילה ומילה עולה עץ של ניצוצות של 70 ענפים מכל אחד, 49 לצד אחד ו-49 לצד אחד, ובתוך זה בעצם אנחנו רואים את כל פעולה ופעולה שהאדם יכול לעשות מעכשיו עד סיום הימין, עד סוף, עד קץ הימין, וכל פעולה, מה יקרה בעוד דקה, מה קורה בעוד שבוע, מה קורה בעוד שנה, מה קורה בעוד 1,000 שנה, כתוצאה מהפעולה הזאת שאדם עושה. ואת כל זה, ברגע שאתה רואה את כל החיוות של איך הדברים האלה עובדים, אמרנו, זה מאוד ברור, למה אמרנו נעשה ונשמע. אם אתה רואה בדיוק מה קורה, שאתה עושה את זה, שאתה גונב, שאתה מרמה, שאתה מוציא מילה שלא במקום, או מילה של טוב וכן, אבל אתה רואה בדיוק את כל את כל האפשרויות של כל מה שיכול לקרות כתוצאה מכל פעולה וכל מילה וכל בחירה שאנחנו בוחרים, יש לנו בחירה? ברור שלא. שהכל ברור. ונעיר כמו שאף אדם לא יכניס את האצבע שלו במצב נורמלי לתוך השקע של החשמל. כי הוא יודע בדיוק מה תהיה התוצאה והוא לא רוצה. לכן אמרנו נעשה ונשמע. אלא מה? אחרי שהיינו למעלה וחווינו את זה, ירדנו בחזרה לתוך הגוף. והגוף, מה הגוף עושה? לא, זה לא הרציני, זה לא בדיוק, זה לא התכוונו לזה, אתה לא ראית טוב. אתם יודעים איך הגוף שלנו משתת בנו, ככה טוב מאוד. שאחרי שעברנו דברים והבנו וקלטנו, פתאום באים כל מיני, לא, זה לא ככה, זה לא הכוונה, זה אפשר ככה. וכולנו ככלב השב על קיו. חוזרים שוב ושוב לאותם טעויות, עד שאנחנו לומדים את זה ממקום של ממש בחירה. ולכן, ההמשך, כמו שאמרנו שבוע שעבר, זה פרשת משפטים, שפרשת משפטים זה פשוט הפירוט שכל מה שראינו שם במעמד הר סיני. שאם עושים ככה זה מה שיוצא, וכל התהליך שאדם צריך לעבור כדי לאזן את נשמתו ולתקן אותה להגיע לשיא המילוי שלה. עכשיו, יש פה שני צדים. צד אחד זה כל הדברים שמה שנקרא קביעת הגבולות. כלומר, שאתה לומד חשמל, דבר ראשון אתה לומד, שלא מחברים את זה עם זה, ולא מחברים את זה עם זה ועם זה, ואחרי שסידרת את כל המערכת שהכל עובד לפי הכללים, הגיע הזמן לקחת מכשיר חשמל, ולחבר, ולפעיל אותו, ולענות מזה. כלומר, אחרי ששמתי את הגבולות, ואחרי שהבנתי את התהליכים, מה תקין ומה לא תקין, הגיע עכשיו השלב של אוקיי, אז איך עובדים עם זה? למדת מה לא עושים, עכשיו, אחרי שהבנת מה עושים, אתה יכול, מה אתה כן עושה עם זה. וזו פרשת תרומה. ואם תשימו לב לפסוקים האחרונים של משפטים, בואו נראה, ממש הפסוקים האחרונים לפני הפרשה הזאת. כן, כן. ויעל, לא, לפני כן, פסוק קודם. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. משה עולה אל ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסה הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. פרק כ"ד, פסוקים ט"ו, ט"ז, י"ז. ומראה כבוד השם כאש אוכלה בראש ההר לבני בני ישראל. י"ח, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת, שפרשת תרומה זה עדיין בתוך האירוע של מעמד הר סיני. כלומר, אנחנו שם למעלה, ואנחנו גם חווים את העניין של פרשת תרומה. כמו שאמרנו שוב, אחרי שהבנתי מה כן ומה לא, עכשיו, אחרי שלמדת תיאוריה, ועברת את הטסט, יכול לנהוג? כלומר, מה זה לנהוג? ומה אתה עסוק שאתה נוהג, ומה עשו ומה מותר? לא, אתה עסוק לאן אתה רוצה להגיע. אחרי שאתה יודע מה מותר ומה עשו, מה כדאי ומה לא כדאי, ואיך משתמשים במערכת, עכשיו אתה יכול להגיע. ופה העניין, וידבר השם עם משה לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש, אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ועל זה אנחנו יכולים בעצם להבין, שהנה אנחנו קובעים את המטרות. אחרי שהבנתי מה החוקים, אני יכול לשחק את המשחק. משחק כדורסל זה לא רק מה אסור ומה מותר, זה איך מכניסים את הסל, את הכדור לסל, נכון? אחרי שאתה לומד את כל החוקים, ואתה יודע אותם טוב טוב, אתה יכול לשחק. ומה שם המשחק? ויקחו לי תרומה. מה זה תרומה? אז למדנו. י' ק' ו' ק' מסמלים את הכוחות שפועלים בבריאה, האות ה' מסמלת את החיים שלנו, את המציאות שלנו. שזה הגוף שלנו, שזה הרצונות שלנו, שזה הצרכים שלנו, שזה הבית שלנו, שזה העסק שלנו, זה הקריירה שלנו, זה כל האני שלנו. ולמה ויקחו לי תרומה? כי אנחנו צריכים מה לעשות? להרים. תרום ה', תרומה מישון הרמה, להרים את ה'. למה אני צריך להרים את ה'? מה זה אומר להרים את ה'? התשובה היא מאוד פשוטה. אם האדם רוצה להצליח בחיים, הוא צריך לחבר את ה' עם היוד וה' והו'. מה זה אומר? בואו נקרא את הזוהר, פרשת תרומה, סעיף ב'. רבי שמעון פתח, סעיף ב' בפירוש הסולם. מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה, כלבנה, ברק, החמה, איומה כנגדלות? שיר השירים. מי זאת? רזד יתרן על מי מתחברן כחדה. על מי מדובר? מי ועל זאת. קוד. מה ההבדל בין מי לבין זאת? מי בגימטריה 50. שזה קשור לשער 50 זה בינה. שזה העולם העליון. ומי זה, וזאת זה ספירת מלכות, שזה העולם התחתון. כלומר, העולם הגשמי. העולם של החושים. מה העבודה שלנו? מי זאת הוא סוד שני עולמות המתחברים יחד. וזהו עולם ועולם. זהו כשכתוב מן העולם ועד העולם. נכון יש פסוק כזה? מן העולם ועד העולם, אתה אל. מה זה מן העולם ועד העולם? מן העולם העליון, הרוחני, המימד העליון, לבין העולם הזה הגשמי. מה התפקיד שלנו כבני אדם? שלא כבהמות, התפקיד שלנו זה לא מה שנקרא לאכול, לשתות, לעשות כסף, לבזבז אותו וכן הלאה וכן הלאה. התפקיד שלנו זה לחבר בין השמיים לבין הארץ, בין האור לבין הכלי, בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. למה קוראים למערכת של חוכמת הקבלה עץ החיים? כי כשאני מסתכל על העץ, יש את החלק שאני רואה, שזה הגזע והענפים, ויש את החלק שאני לא רואה, וזה השורשים. ברגע שיעלמו השורשים, מה יקרה לעץ? הוא ייפול. ואז הוא ייבול. אם אני לא מחבר את השורשים, זה לא עץ. אני מסתכל על האדם. מה אני רואה? אני רואה את הגוף. אבל בלי הנשמה, הגוף לרגע לא מתקיים. ולכן, איך אנחנו מחברים את הנשמה ואת הגוף, העולם העליון עם העולם התחתון, העולם הרוחני, העולם שמעבר עם העולם הזה, רק האדם מסוגל לעשות את החיבור הזה. ואיך אתה עושה את החיבור הזה? נקרא לזה תרומה. מה זה תרומה? להרים את ההי. איך אני מרים את ההי? הבא שם טוב היה מדבר הרבה על העניין, על העיקרון של להשיב דבר לשורשו. אוקיי? אני יכול להסתכל על כיסא ולהגיד, זה כיסא. זהו. זה מה יש. פיזיקה אומרת, זה כיסא. למה זה כיסא? אפשר לשבת על זה. יש לו רגליים שנוסעות אותו, יש מושב שאני יכול לשבת בפנים, ויש כיסאות, עם משענת, בלי משענת, עם... וכן הלאה, אבל זה כיסא. אוקיי, למה נועד כיסא? מישהו עשה, כדי שיפרנס מזה, כי מישהו אחר צריך כיסא, והוא שילם לו על זה. זהו, בזה נגמר הסיפור. בא מקובל ואומר, ממה עשוי הכיסא? כיסא עשוי מאטומים. מה מחזיק את האטומים ביחד? איזה כוח? זהו. הם לא כל כך ברור להם, לפיזיקאים, המחזיק הזה, מדברים על החלקיק האלוהי. הם מצאו אותו? לא. הוא חייב להיות. למה? כי הם יודעים, עד היום כבר יודעים כל כך טוב, שכל החלקיקים שיש בכיסא, בשום פנים ואופן, לא רוצים להיות ביחד. אז משהו מחזיק אותם. חייב להיות המשהו הזה, עוד לא מצאנו אותו, אבל אנחנו נמצא, כי משהו בכל אופן צריך להחזיק אותם. אז קוראים לזה השדה של היגס, והחלקיק של היגס. למה? כי היגס אמר, גאון, לא? אם כולם רוצים להיפרד זה מזה, מה קורה שהם נפרדים זה מזה? הם עושים חגיגה עצומה, קוראים לזה פיצוץ אטומי. הם כל כך חוגגים את זה שהם התרחקו אחד מהשני, שהם לא צריכים להיות ביחד יותר, קוראים לזה פיצוץ אטומי. מה שמחזיק אותם, חייב להיות משהו שמחזיק אותם, אחרת איך הם ביחד? איזה גאון, נכון גאון היגס? אוקיי? אבל עוד לא הוכיחו שזה קיים. או יודעים את זה רק הוכחות נסיבתיות, עדיין לא מצאו את השם. אוקיי? מה אומר המקובל? הרצון להשפיע שנברא בבריאה, מחזיק את הכיסא כדי שאני אוכל לשבת עליו, ואני לא איפול לרצפה, ונוח לי ככה. ניסית פעם לשבת על הרצפה כמה שעות? רוב הציבור לא מסוגל לעמוד בזה. כואב אגב, נתפס לך וכן הלאה, נכון? כיסא הרבה יותר נוח. כלומר, מה שמחזיק את זה, זה הרצון להשפיע. עכשיו, אז זאת אומרת, מה אומר הבא השם? אתה מסתכל על הכיסא. זה שאתה רואה כיסא, כן, יש פה חומר, זה עשוי מעץ, הכיסא הזה עשוי ממתכת וכן הלאה. יש פה ריפוד מקוטנה, יש פה ריפוד מסינתטי, כל מיני דברים כאלה. אתה מסתכל על מה שאתה רואה בעיניים. להחזיר דבר לשורשו, להסתכל על מה המטרה במחשבת הבריאה שלשמה נברא הכיסא הזה. אז אתה כבר לא רואה את החומר, אתה רואה את התכלית. במקרה שלנו, כל דבר ודבר במציאות, יש לו את הקיום הנראה בעין, ויש את התכלית שלו. את המחשבה שעומדת מאחוריו. את התדר הרוחני האנרגטי שזה מייצג. ולכן, ברגע שאני מסתכל על דבר בצורה של להחזיר דבר לשורשו, בעצם מה אני עשיתי? אני מתקן את הבריאה. כי תודעה עושה מעשה. עכשיו, ברור שבן אדם מסתובב בעולם ורואה את הדברים בצורה, מה שנקרא, ביפוקל. הוא רואה גם את הבינה וגם את המלכות, גם את העולם העליון וגם את העולם הגשמי, גם את הנשמה וגם את הגוף, והוא רואה מה שהוא רואה, זה את התכלית, את החיבור של השניים, רק אדם מסוגל לעשות את זה. כי כמו שלמדנו, כל היתר, גם בהמות יכולות לעשות. חיי זוגיות, דגים יכולים, ציפורי שיר יכולות, מכירים דג אמנון? יש להם זוגיות. גם הם טריטוריאליים. גם יש להם, בדרך כלל יודעים למה קוראים לזה אמנון? הם נון. שאחרי שהנקבה מטילה את הביצים, מי שדוגר עליהם זה האבא. הוא מחזיק אותם אצלו בפה. עד שהם בוקעים, הוא מגדל אותם אצלו בפה. תבינו שהוא שבועות לא אוכל כלום, שלא יבלה את אחד הילדים שלו. הוא בדיאטת רצח. שבועות שלמים מהכל, מתוך מסירות נפש לילדים. אתם מכירים אבא כזה? אוקיי? ראיתם, אכלתם פעם מושט? כמה מוח יש לו? וכל זה, גם טריטוריאלי, גם הוא יודע להגן על הטריטוריה ולפרנס ולהשיג נחלה לאשתו. אוקיי? גם הוא דואג לילדים, וגם יש נמצאות זוגית והכל עם מוח בגודל של אפונה. לא צריך הרבה בשביל זה. אז מה אם אתה בעל נאמן ואבא נאמן, ואתה משיג פרנסה לאשתך, מה אתה עושה עם הקילו ורבע מוח שנשאר? אופס. יש אנשים לפעמים, קורה פעם בהמון, שעושים סיטי מוח ומגלים 90% מים. אף אחד לא הרגיש. אף אחד לא הרגיש שחסר משהו. למה? גם ככה הוא משתמש ב2-3%. אוקיי? 100 גרם, אתה מסתדר יופי ואף אחד לא יודע שיש בעיה עם זה. יש אנשים, אם קראתם את הספר להיות שם של יז'י מקושינסקי, שאפילו את החצי אחוז הוא לא משתמש, אבל הוא לא מדבר. אז כולם חושבים שהוא מה זה גאון. והוא נהיה נשיא ארצות הברית, מי שמכיר את הסיפור הזה. פיטר סלס. והיה עם סרט, נכון. הגנן, בדיוק. בסרט של פיטר סלס. ככה זה עובד. אז בשביל מה אנחנו פה? אנחנו פה כיצורים שיש להם את הכוח במחשבה לחבר את השמיים עם הארץ, את ההורים הכלי, ולייצר מציאות שהיא גם וגם, שיש בה איזה משהו של נשמה יתרה, שמחשב אף פעם לא יכול לעשות, רובוט אף פעם לא יכול לעשות. זוהי תכלית האדם. וזה בעצם הסיפור. כל הסיפור נמצא פה. ולכן, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. כי ידבנו זה מישון נדבה, נכון? בן אדם שהוא נותן הוא נדבן. אוקיי? אז למה, מה זה תרומה? תרומה זה לא נתינה. נתינה יש מילים אחרות בשביל. יש נדבה, יש נתינה. תרומה זה מהשורש הרשמם להרים. להרים מה? את ההי. כלומר, הפעולה האמיתית שאנחנו לוקחים כל מימד בקיום שלנו, ואנחנו משתמשים בו כדי לשפר את העולם, לשפר את התדר של המציאות, אנחנו בעצם מרימים את מי? את המציאות שלנו. וכשאנחנו מרימים את המציאות שלנו, מחברים אותה מן העולם ועד העולם, אל העולם העליון, החיבור הזה יוצר את החיים. ואז יש לזה איזה משהו נוסף שאין לאחרים. יש איזה תוכן, איזה מילוי, איזה רוח יתרה שאין באחרים. וזה בעצם כל התכלית. זוהי בעצם כל התכלית של הקיום של האדם. שאו מרום עיניכם, ראו מי ברא אלה. שוב, מי זה מי? זה לא שאלה. מי ברא את אלה? אותה מדרגה שנקראת מי? 50. 50 שערי בינה. זאת היא מדרגה תחתונה למטה. היא עולם התחתון, דיינו מלכות, עולם הכלי, המקבל. ושתיהן הן שני עולמות בחיבור אחד, בקשר אחד ביחד. מתי זה קורה שם בחיבור? שהמלכות עולה למעלה. מתי המלכות עולה למעלה? שאדם לא מסתכל על הכיסא בתור, או, זה הכיסא שלי, קניתי אותו בדיוק ביום זה וזה, עלה לי כך וכך. מכירים את האנשים? הם יכולים לספר לך 50-70 שנה אחורה כמה זה עלה. ובדיוק איזה מסע ומתן הוא עשה עם המוכר. מכירים את האנשים האלה? לא. זה הבן אדם שמסתכל, זה הכיסא שהופקד בידי, ואיך אני משתמש בזה כדי לשפר את העולם. אני יכול להושיב עליו, אורח, אני... לא משנה מה. עצם העניין, אתה מוצא כבר את הדרך. באותו רגע זה כבר לא כיסא. זה כבר ישות שיש בה אור אלוקי, כי יש בה מטרה ומשמעות. ומה הדבר שמחזיק את האדם בחיים? משמעות. אם קראתם את ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. משמעות נותנת כוחות על אנושיים. להתמודד עם כל מצב של המציאות. ואז אתה מסוגל להבין מה כוח העניין של המשמעות. בעיקר שבן אדם מסוגל להכניס משמעות בחפצים דוממים ולהקים אותם לתחייה. כמו שיש שני אנשים שמבשלים מרק. אצל אחד זה יוצא כמו מים, כי הוא עשה את זה ככה לצאת ידי חובה. כן, הוא הכניס את אותם חומרים. אצל השני הוא הכניס המון אהבה, ואנשים מרגישים את זה. כי זה בעצם העניין של האם אתה חי בשני הממדים, או שאתה חי על השטח, על הצד השטחי של המציאות. בלי הכרה, כלומר אתה מורדם ומונשם, מתת כבר ממזמן, אבל אף אחד עוד לא אמר לך את זה. אז אתה עוד ממשיך. ככה בכוח האינרציה, אתה הולך לעבודה, חוזר בחזרה, אתה איך היה היום, סוחבים, חיים, זה חיים, זה מורדם ומונשם. כלומר, נדמה לו שהוא חי, אבל הוא לא. למה? כל מה שהוא נוגע מת. מה, אתם לא מכירים אנשים כאלה? כל מה שהם נוגעים מת. תיתן לו את הג'וב הכי נמדים, הוא ירוג אותו. תיתן לו לעשות איזשהו מאכל, תיתן לו את החומרים הכי טובים. אוקיי, זה לא ירוג אותך, ואתה יכול לאכול את זה. נכון? ויש אנשים שלא משנה מה תיתן להם, הם יעשו מזה, איך עשית את זה? איך הגעת לזה? מה זה הדבר הזה? למה כולם רוצים את זה? זה מה שבן אדם מחפש. וכל החיים שלנו, העבודה שלנו, זה ללמד את עצמנו איך לחבר את שני העולמות, לראות בו זמנית את שני העולמות, בכל פעולה שאנחנו עושים. ומה אם כך, ושוב, אז מה זה התרומה, מה זה תרומי? זה כל המציאות שבה אנחנו נמצאים. זה מה שאמרנו, זה הנשמה שלנו, שהיא ככלי לקבל את האור. זה הגוף שהוא כלי לקבל את הנשמה עם האור. זה הבית שלנו, זה העבודה שלנו, זה הקריירה שלנו. כל אלה הם בעצם כלים שאנחנו אמורים ללמוד לחבר את שני העולמות. זה נקרא תרומה. תרומה, שאומרים, מה תרומתו לעולם? שהוא הרים את העולם. בעצם ההתייחסות, בעצם התודעה, הוא הרים את העולם למקום שלא היה קודם, ואצל אנשים נדלק איזה משהו, רגע, אפשר לעשות את זה אחרת. כל החיים עשיתי את זה כך, ולא ידעתי שאפשר לעשות את זה אחרת. עד עכשיו, כאילו לא עשיתי, ומעכשיו זה קם לתחייה. מה קם לתחייה? גם קודם עשית את אותו דבר. זה הכל עניין של תודעה, זה הכל עניין של להסתכל על הדבר, ועכשיו מה העניין? למה צריכים ללמוד זוהר? כי בלי שאתה לומד את הזוהר, לא יורדת לך תוכנה לעשות את זה. אתה לא יודע שזה קיים. אתה לא יודע שהמציאות הזאת אפשרית בכלל. למה? אם אין לך את התוכנה, מחשב בלי התוכנה, הוא יודע לעשות משהו? זה ג'אנק. הוא טוב לחלקי חילוף. ברגע שאתה מכניס את התוכנה, או, חכם גדול, פתאום הוא יודע לעשות דברים. וואו, חבל על הזמן. נכון? עכשיו, פה מגיע דבר חשוב נוסף, שתמיד אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו. סעיף למדלת בזוהר. פתח רבי שמעון בתחילה, ויקחו לי תרומה. יורא שמי שרוצה להשתדל במצווה, ולהשתדל בקדוש ברוך הוא, צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחינם. שמעתם על כוח המשיכה? מה אומר כוח המשיכה? אם אני רוצה להרים את זה מפה לפה, צריך להשקיע אנרגיה? אתה רוצה להרים משהו? בלי להשקיע אנרגיה, זה לא יעלה. כדי שהאדם ירים את עצמו, הוא חייב להשקיע כמויות אדירות של אנרגיה. ולכן מה שהוא אומר, צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחינם, אלא אדם צריך להשתדל בו כראוי לפי כוחו, יגעת ומצאת תאמין. והעמדנו דבר זה בכמה מקומות, וכך יפה לאדם לקבל השתדלות ההוא של הקדוש ברוך הוא. מה זה השתדלות של הקדוש ברוך הוא? כמו שאמר איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך שנתן לך. רגע, רגע, בלבלת אותי. מישהו דופק בדלת. יש שם בדיוק ילדים עושים עכשיו התרמה לאיזה עניין, למען, איזה מטרה מאוד נעלה. אז האמא נותנת 10 שקל לילד, לך תיתן להם. והילד הולך ונותן תרומה. איך הוא מרגיש? אבל זה שלו, 10 שקל? בורא עולם מחלק לנו כל הזמן קופונים, כזה במונופול. ועכשיו, לך תיתן פה תרומה, לך תיתן פה. של מי זה? כאילו נתתי לבורא עולם. מה נתת? זה שלו. זה היה שלו, זה שלו, וזה תמיד יהיה שלו. אתה לא לוקח את זה איתך לקבר, נכון? אז של מי זה? אז זה שקיבלת את זה, קיבלת את זה, מה קורה עם הילד בדרך לדלת מרגע? מה אני הולך לתת את זה? אני עכשיו יכול ללכת לקטות עם זה גלידה. הולך קונה עם זה גלידה. נו, נתת את זה? לא, הלכתי, קניתי גלידה. מה קנית גלידה? נתתי לך כסף בשביל לתת את זה ל... זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מקבלים את הקופונים כדי לחלק. למה? כי זה מה? זה לא שלנו בכלל. זה לא שלנו בכלל. דיברנו כבר על פרעו. עכשיו היה בחדשות שמצאו 40 מומיות במצרים. לאן הולכות המומיות האלה? למוזיאון. מה אתם חושבים שיתנו להם לנוח על משכבם בשלום? שום פנים ואופן. זה הולך ישר למוזיאון. אין כזה דבר. הם הלכו בתקופה שהם חשבו שאפשר לקחת את זה איתך אל הקבר. מה העונש? הם לא ינוח על משכבם בשלום. מה? אתה עכשיו רכוש ציבורי. אין לך זכות. ולכן... אם תאמר כתוב לכו שברו ויכלו ולכו בכלום, הוא משיב אלא ישדות התורה, כל מי שרוצה זכה בה. ישדות של הקדוש ברוך הוא לדעת אותו, כל מי שרוצה זכה בו, בלא שכר כלל. אבל ישדלות לקדוש ברוך הוא עומד במעשה, אסור לקחת אותו בחינם וריקם, משום שלא יזכה במעשה הוא כלל להמשיך עליו רוח של קדושה, אלא בשכר שלם. אתה רוצה למשוך על עצמך רוח של קדושה? רוח יתרה, את אותה תחושה של מילוי אמיתי, זה לא יבוא בחינם. בחינם יש רק צרות. זה פה. זה המקום. אדם רוצה למשוך על עצמו מדרגה חדשה, אותה מדרגה שבה אדם מגיע למקום שבו הוא מלא ואומר, אם היה, כל מה שעברתי בחיים בשביל הרגע הזה היה כדאי. מה שאומרים בישראלית ממוצעת, עייפים אך מרוצים. אם אתה לא מתיש את הגוף כדי למלא את הנפש, זה לא יקרה. אם אדם לא מפעיל את כל כוחו מתוך הידיעה, שכל מה שאני עושה זה כדי למשוך עליי רוח ממרום, לא משנה מה תעשה בחיים, תמיד תרדוף אותך אותה תחושה של פספוס, לא יודע, אבל משהו פספסתי פה. ואין לי מושג מה זה. למה? כל זמן שלא ירדה לך תוכנה, אתה אפילו לא יודע איך לקרוא לזה. בספרי כשפים שלימד השמדאי מלך השדים לשלמה המלך, הרי מסופר שלמה המלך שהיה חכם באדם. אבל לא הספיק לו כל החוכמות, הוא גם רצה את החוכמה של האויב. באיזשהו טריק הוא שווה לקח בשבי את מלך השדים. כדי שילמד אותו גם את החוכמה שלהם. ולכן כתוב, כל מי שרוצה להשתדל ולהעביר ממנו רוח הטומאה, ולהכניע הרוח האחר של עשית רעך. זה כתוב בספר של מלך השדים. מעשה הוא שרוצה להשתדל בו, צריך לקנותו בשכר מלא. אין בחינם. אתה צריך להשקיע מה שנקרא אקסטרה מייל. כמה שאתה יכול לעשות פלוס. שייתן כל מה שמבקשים ממנו, בין מעט ובין רב. אבל אם אתה נותן קצת ומחכה, נו, איך זה שעוד לא הגענו? אתה עוד מאוד רחוק. כל העניין, מי ששם לב, שהבן אדם רוצה להגיע להישגים אמיתיים, איך הגמרא אומרת? והבעל שם טוב, זה מגיע בסך הדעת. שאחרי שכבר התשת את עצמך כל כך, שכבר אין לך כוח לשאול, נו, מתי זה יהיה? מכירים את המצבים האלה? שכבר זה מגיע, והגוף שלך כבר לא, אין כבר מספיק, אין לך גאווה בכלל, מרוב המותשות, התשישות, אין לך גאווה בכלל, כי הגוף הוא תש, ולכן, זה בדיוק הזמן, שהניצחון יכול להגיע. כי הגוף לא חוסם יותר את הניצחון. הוא לא חוסם יותר את המטרה. ואז הדרך פתוחה. ושדרך פתוחה, הכל אפשרי. הכל אפשרי. ולכן אם האדם לא מתיש את היצר שלו, ואת המחשבות שלו, ואת החשבונות שלו, ואת הרואה חשבון הקטן שיושב בפנים, ואת הפולניה הקטנה שיושבת בפנים, ואת זוכרים את הזקנים האלה בחבובות, שכל מה נושאים ביקורת וכו', שיושבים בפנים, לכל אחד מאיתנו יש כזה גלריה שלמה, ששופטים ושוטרים ודיינים ורואי חשבון וכן הלאה, שעושים כל הזמן חשבונות על חשבונות, והם אלה שמתישים את הבן אדם. אבל אם אתה מתיש אותם, מגיע שפתאום, זה כמו שהיית בפקק תנוע ענק, ופתאום הדרך נפתחה, ואתה בשיוט, ממשיך קדימה, בכיף, הכל הולך ישר אל המטרה, ואף אחד לא מפריע לך בדרך, כי שברת את ההתנגדויות. זה העניין של העבודה הפנימית שאדם צריך לעבוד. אבל מי שחושב שהוא ישקיע קצת מאמץ ויקבל את הניצחון, אפילו בספורט זה לא הולך. שסך הכל, מה עשית בספורט? אתה זכית בגביע, מה אתה עושה עם הגביע? מכירים סיפורים שמדי פעם מגיע איזה שחקן ברמה בינלאומית שהשיג מדליה אולימפית. הוא מוכר אותה. כי הוא כבר גדל. הוא מסתכל על זה בתור, אוקיי, זה חלק מהילדות. מה כבר הרווחתי? מכירים כל מיני שחקני ספורט, מה שנקרא אלופי עולם, כל העולם מעריץ אותם, רק האישה שלהם לא ולא הילדים. כי בבית הם מתנהגים כארחי פרחי. אז מה אם ניצחת במגרש והכנסת את הכדור? אתה אבל לא בן אדם. אין לך שום יכול להתגבר על היצר, אתה כועס על זה, זה מפריע, זה מעצבן אותך, זה מרגיז אותך, אתה במניה, דיפרסיה. אז איזה בן אדם אתה? מה זה אומר? ויקחו לי תרומה מעט כל איש. מי זה איש? זה שגבר על יצרו. כשאתה מגיע למקום הזה, פתאום המדליה האולימפית לא נראית מי יודע מה. בסדר, נהיה נחמד, היה משהו. למדנו כוח של התמדה. אבל למדנו להתגבר על היצר. למדנו להתגבר על הפולני הקטן שבפנים. למדנו להתגבר על זה. כל מה שלא למדתי, מה זה יעזור? עוד מדליה ועוד מדליה ועוד מדליה. ולכן, משום שרוח התומה מזומן תמיד בחינם ובריק. תקנה היום, תשלם אחר. ונמכר בלא תשלום, כי מכריח בני אדם שישרה עליהם ומסית אותם בכמה הסתות לדור עמהם. בכמה דרכים מתא אותם שיעשו משכנם עמו. ברוח של הקדושה אינו כן אלא בשכר מלא ושדות גדולה ורבה. ובתארת עצמו, ובתארת משכנו, וחפץ ליבו ונפשו. גם אז, לא שיוכל להרוויח אותו שישים משכנו עמו. עם כל זה, הוא צריך ללכת בדרך הישר. זוכרים? בן אדם עושה עבודה מדהימה להתחבר לקדושה. אבל הוא דילג על פרשת משפטים. הוא לא הכי ישר. מה אומר הזוהר? עם כל זה הוא צריך ללכת בדרך הישר שלו, לנטות לימין ולשמאל, ואם לא, הוא מסתלק ממנו מיד. בן אדם לא מתנהג ביושר? רוח הקדושה יעזוב אותו. אין לך כלי להחזיק את הקדושה. ומה איננו יודעים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה בו ושם משכנו בתוכו של אותו איש. וכשאנחנו רואים שרצון האדם הוא לרדוף ולהשתדל אחר הקדוש ברוך הוא בליבו ונפשו וירצונו, ודאי אנו יודעים ששם שורה השכינה. צריכים לקנות את האדם או בכסף מלא, להתחבר עמו וללמוד ממנו. אז זה אמרו הראשונים, הוא קנה לך חבר. כלומר, אם אני רוצה דוגמה אישית וכל, אני צריך לחפש אנשים שזה מה שהם רוצים, שהם עושים את ההשתדלות. מה קורה שאנשים, אתה נמצא בסביבה שכולם עושים השתדלויות? גם אתה מתחיל. מה קורה אתם בסביבה של כולם מיובשים, משועממים, כבדים, עד שהם זזים? אתה גם ככה נהיה. למה? אתה מתחיל לרוץ, אתה מביל אותם. שב, שב, מה אתה רץ? לא בוער. כן, הם כבר בפוסט מורטום, מה שנקרא. פרשת תרומה הרי זה ספר של 302 עמודים בפירוש הסולם. ועל כך אומר, הרי דיברנו על חוק המשיכה, אומר אייזיק ניוטון, שבפרשת תרומה ובתצווה יש כל הסודות של הפיזיקה. כי על מה מדובר? מדובר פה בניית המשכן. למה אני צריך לקרוא על בניית המשכן? האם אני אצטרך את פעם לבנות משכן? לא. למה? אפילו בביאת המשיח צריך לבנות את המקדש. לבניית המקדש ההוראות בספר יחזקאל. המשכן היה זמני עד בניית המקדש. לא בונים יותר משכן. אין שום צורך. אז למה אני צריך לקרוא על זה? שוב, מכיוון שפה מדובר על ההוראות, איך האדם הופך את עצמו להיות משכן אל הקדושה. איך? כי בסוף הפסוקים האלה, שמות כ"ה, פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא בתוכו, בתוכם. כלומר, כל ההוראות שיש פה, זה ההוראות לנו לבנות את המקדש שבתוכנו. ושוב, ויש המון דיונים וכו', זה השולחן של האוכל בבית, זה המטבח, זה המיטה שלך בבית, זה כל הבית, זה כל פונקציה שקורית בבית, כל פונקציה שקורית בעבודה, כל פונקציה שקורית לאדם בגופו הוא. יש פה תהליך שכמו שאמרנו, ביתו של האנגלי הוא מבצעו, אבל ביתו של האדם לפי התורה הוא מקדשו. והאדם צריך לקדש את ביתו. כלומר, מה שאתה לא עושה בבית מקדש, אתה גם לא תעשה בבית שלך. למה? אתה רוצה שהקדושה תשרה אצלך בבית? אתה רוצה שהקדושה תשרה אצלך באוכל שאתה מבשל? בילדים שלך? באנרגיה בינך לבין בין בת הזוג וכן הלאה? אם זה מה שאנחנו רוצים? אתה לא יכול לעשות מעשה כזמרי ולדרוש שכר כפנחס. אוקיי? מי שלא יודע שיחפש מה עשה זמרי ומה קיבל, מה עשה פנחס. אין כזה דבר. מי שלא מוסר את עצמו כדי להכניס קדושה בכל מה שהוא עושה, וזה אומר להתמקד בפוקוס של להכניס, וזה ללמוד איך לעשות את זה. וזה ללמד את עצמי איך להכניס את התודעה, וזה לא קל. למה? כי המוח שלנו רץ מפה לשם, אין לו שום בעל הבית. זה כמו עדר סוסים דוהרים שכל אחד רצה כיוון אחר. לך עכשיו תאסוף אותם בחזרה, אחרי שהם יברחו כבר מהמכלה. נכון? זה המחשבות של האדם. למה האדם צריך לקרוא בזוהר וללמוד לעשות מדיטציה, ועין בית שמות, וענה בכוח וכולי? אתה רוצה שהמחשבות שלך ישרתו אותך, אתה רוצה להיות מסוגל, למקד את עצמך כדי למקד את כל האנרגיה של היקום, ולהכניס במה שאתה עושה. איך הילד שלך מסתכל עליך שאתה מתנהג בצורה כזאת? אבא שלי סופרמן. אבל אם אתה נותן אותו יחס לדברים כמו שהילד שלך נותן, איך הילד שלך מסתכל עליך? סחבק שלו. הרי אנחנו ביחד בגן, חולים באותו מסינג. מה, אתם לא רואים אבות ואימהות עם הילדים, שזה בדיוק אותו, כמו ילדים קטנים בגן שרבים? אפילו שכבר האבא בן 60 ואבא שלו בן 80? הם עוד לא גדלו. הם לא לקחו על עצמם אחריות של לכהן בתפקיד של הכהן הגדול של הבית שלך. ברור שככה אתה מתנהג, הילדים שלך מסתכלים עליך אחרת. האישה, הבעל מסתכלים עליך אחרת. השכנים מסתכלים אחרת. החברים שלך מסתכלים עליך אחרת. והכי חשוב, אתה מסתכל על עצמך אחרת. זה פרשת תרומה, זה איך האדם בונה את המשכן שלו. ולא משנה מה הוא עושה. אחד יכול להיות בעבודה הכי בזויה, ויכול עם חזל, אין מלאכה שאינה מכבדת את בעליה. והוא עושה את זה בקדושה עצומה, ולכן כולם יכבדו אותו על זה, והוא ירגיש כמו הכהן הגדול במקדש שלו, ולא משנה מה התפקיד שהוא עושה. איזה משרד, לפעמים אתה נכנס לזה משרד ממשלתי, ואתה מרגיש שנכנס על גן עדן. פרחים, עציצים, יחס, תחושה, אתה אומר, משהו אחר. כאילו זה עולם, לא הייתי אף פעם בכזה מקום. יש מקומות כאלה, נכון? יש אנשים שאתה נכנס וזה פשוט מת. הם מתו ממזמן, מורדמים ומונשמים. כן, הם הולכים הביתה, חוזרים בחזרה, אוכלים זה, אבל באמת, אתה יודע, מה שאתה לא תביא להם, הם יארגו. זה חס ושלום, הם יתעוררו. ולמה הבעיה? מה הבעיה שיתעוררו? אתם יודעים מה קורה שבן אדם נרדמת לו הרגל? ניסיתם פעם שמתעורר את הרגל? כמה זה כואב? אתה לא יכול עם כל הבן אדם נרדם? כמה זה כואב להתעורר? אוקיי. סעיף ראשון ג' בזוהר. רבי אבא פתח המקרא ואמר, מזמור לדוד ביותו במדבר יהודה. שואל, מה השינוי מכל שאר השבחים? כל שאר מזמורי תהילים. שאינו אומר באיזה מקום שיבח אותם דוד המלך. לא, רוב המזמורים לא כתוב איפה זה נאמר. איפה דוד המלך חיבר אותם. מה השינוי כאן? שאומר ביותו במדבר יהודה. הוא משיב אלא לא זה בלבד, כי יש גם כן בשנותו את טעמו לפני אבי מלך. וכן בבוא הזיפים. יש כמה מזמורים שמופיע המיקום. בכל המקומות האלה אומר הזוהר, אלו מקומות שדוד המלך מצא את עצמו ממש נרדף ללא שום הגנה. שהוא להראות לכל בני העולם שבחו של דוד, שאף על פי שהיה בצער והיו רודפים אחריו, היה משתדל לומר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה לא כמו שזה נראה, זה הרבה יותר עמוק מזה. סעיף ראשון דלת. אף על פי שהיה אומר ברוח הקודש, הרי מה, תחשבו, בן אדם כתב מזמור לפני 3,000 שנה, וזה עדיין רב מחר. כמה מהשירים שהם היום פופולריים, מישהו יזכור אותם בעוד 5 שנים, 10 שנים, נכון? מעט מאוד. הרוב נמאסים אחרי כמה חודשים, ואתה לא רוצה לשמוע אותם יותר. לא ככה? ואנחנו מדברים על תהילים, שאנשים בכל העולם, בכל השפות, אומרים תהילים, מתפללים תהילים, של דוד המלך שהוא אמר אותם לפני 3,000 שנה. כי דוד המלך ידע לחבר את השמיים ואת הארץ. הוא הכניס בכל מזמור את רוח הקודש. הוא היה מאסטר בזה. 150 שירים שנשארים בראש מצד הפזמונים? כמה מנגינות חיבור למזמורי תהילים? בכמה שפות אנשים מתפללים תהילים עד היום? מיליארדים של אנשים. בן אדם חייב להיות משהו, נכון? אומר, עזור, ואף על פי שהיה אומר ברוח הקודש, כי לא יכול להיות שנכנס מזמור תהילים לתנך, אם לא נאמר ברוח הקודש. עובדה שזה נשאר עד היום, אותה שפה, אותה מילים בדיוק. לא היה שם טלפון שבוע. 3,000 שנה. הרי הרוח הקודש לא היה שורה עליו, עד שהיה משתדל שישרה עליו. ומה אתם חושבים? בן אדם נופלת עליו רוח הקודש, במקרה הוא עבר ברחוב ונפלה עליו רוח הקודש. לא הולך ככה. לא יש אנשים שמחכים שתיפול עליהם המוזה. אולי אם אני אשב בפינה הזאת של החדר, תתקל בי המוזה. אולי נהיה חשפת הים, תיכנס בי המוזה. לא מותק, זה לא עובד ככה. כדי שתהיה לך רוח הקודש, אתה צריך למשוך אותה מלמעלה למטה, אתה צריך להעלות את עצמך מקודם מלמטה למעלה, תרומה, איך תרומה? שאתה נותן לזולת מעצמך עם כל הלב, אתה מרים את עצמך. האנרגיה שנוצרת, מרימה את עצמך, את שאתה מתחבר מן העולם עד העולם. וכן בכל מקום אינו שורה אותו רוח הקודש מלמעלה, עד שיורר אותו אדם מלמטה. ודוד, אף על פי שהיו רודפים אחריו, היה בצער. מה קורה לנו שאנחנו בצער? מישהו בא וצריך טובה? לא, זה לא זמן טוב עכשיו. להפך, זה הזמן הטוב. עכשיו שאתה, אין, עכשיו תעשה את זה. עכשיו. כל העניין זה להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. אז מה אתה מחכה? שיעבור החושך ויעבור המר, מה תהפוך? בלי לימון אתה יכול לעשות לימונדה. בלי מכשול אתה יכול להתגבר. אתה יכול לעשות כוח התגברות. אין כזה דבר. דווקא עכשיו זה הזמן. וזה לא לשבת ו... הרי יש כאלה אנשים, נופלת עם המוזה מתי שהם בכי דיכאון, ואז הם מוצאים שירי דיכאון. נכון? מי אוהב לשמוע שירי דיכאון? אנשים דיכאונים. אבל אם אני רוצה למשוך על הרוח הקודש, אני לא יכול לשמוע כאלה דברים. נכון? למה שאני ארצה לשמוע כזה דבר? ממש לא, יש לי תלמידה שהיא הייתה משוררת, אבל שירי דיכאון ישראלים מצויים. לא, אם שמתי לך, אחרי שהתחלתי ללמוד קבלה, הפסקתי לקרוא סיפורים ושירים של משוררים ישראלים וגרמנים, אלה הכי מדוקאים מכל העולם. הכי מדקים. למה, מה, בחינם אני צריך, יש לי מספיק שלי שאני צריך להתגבר, אני צריך גם שלהם. אם אני קורא איזה שיר, אני רוצה משהו שירים אותי. אז אחרי כמה חודשים למדה קבלה, זהו, השתתקה למוזה. אמרתי, ברוך השם, ניתק לך החיבור עם הדבר הנורא הזה. תמשיכי עוד, תעבדי על עצמך, בעזרת השם ייפתח לך. באמת, תבוא הזמן, היא תמצא, עבדה נורא קשה, נפתח לערוץ אחר. עכשיו זה שירים שמחים, מלאים בהערה, בכוח של חיות, בהודיה וכן. משהו אחר לגמרי. לא אותו בן אדם, למה? היא שינתה תדר. למה, אם הבן אדם מת, מי רוצה לחלק את הדבר הזה? בוא תשתתף איתי, בוא תמות איתי ביחד. לא, לא, אני לא אתאבד לבד, בואו תתאבדו גם איתי. הרי צרת רבים, נחמה טיפשים, נכון?
טנגו זה ככה.
טנגו? טוב, בגלל זה ארגנטינה נראית ככה. זה דיכאוני? טנגו?
ליריץ של הטנגו, זה מה שאתה אומר, דיכאון
ודיכאון
ובגלל
כן.
זה יש את האנרגיה הזה
שם. כן, כל השירי דיכאון, שאומרים, זה רומנטיקה, לא, זה לא רומנטיקה, זה פשוט התאבדות של אנשים אנוכיים שמתחברים לחושך. אוקיי? ככל שאתה לומד יותר קבלה, אתה מתחיל להרגיש, רגע, סליחה, לא, לא, לא קשור אליי, תשאר שם, אל תתקרב. לא, אני הולך, אתה יודע מה? תבוא לפה, אני הולך, אין בעיה, קח, קח את הכל, אני לא נמצא פה.
טוב, היה אצלהם שבטנגו צריכים שניים, כי הוא תופלי את ביות הדיכאון.
לא, 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 זה תודן, סבן
לך את המילים של השירים.
את המילים, זה כל העצוב.
יפה, כלומר, לא מומלץ. מה מומלץ? משהו שאתה בא לך לרקוד איתו. מרומם. תרומה. כל העניין זה מה שמרים אותך, לך עם זה. מה שמוריד אותך, תתרחק מזה. כל כך פשוט. עכשיו, דוד המלך, הוא לא פתאום בא לו רוח הקודש. הוא היה צריך לעשות פעולות כדי למשוך את רוח הקודש. ולכן מה הוא היה? הוא היה מנגן. והיה כמנגן המנגן. דיברנו על זה הרבה פעמים. בעם ישראל, בתקופת בית ראשון, היו בתי ספר לנבואה. זה מתחיל עוד קצת לפני. זוכרים את הסיפור שאול המלך חוזר משמואל, עדיין הוא הוכתר להיות מלך, ועדיין אחרי זה, אוקיי, אבל איפה האתונות? מה שנקרא שליח נאמן. איפה האתונות? שמואל המלך הולך שם לאחרי קבר רחל, תלך תפני ימינה, תראה שם מישהו יגיד לך איפה האתונות. והוא הולך בדרך, מוצא את האתונות, ואז הוא רואה חבל נביאים. עם מה? עם מנגן בתוך וחליבה. מה זה חבל נביאים? זה בית ספר לנבואה, שיצאו למסע רוחני, והם היו נכנסים למוזה. ואיך הם היו נכנסים למוזה? הם היו רוקדים ושרים, עם חליל ועם תוף וכן הלאה. ומתוך זה, היום יש כזה את של הסופים, את הריקוד הדרבישים. אבל זה היה שמח, דרבישים זה קצת דיכרוני. פעם אהבתי את זה, אבל זה לא... אחר כך אתה מתחיל, זה לא כל כך משמח. כשאתה נכנס למקום של שמחה עצומה והודיה, אתה מושך את רוח הקודש. ואז אתה רואה את הכל שונה לחלוטין. ואם לבן אדם יש IQ מאוד גבוה והוא בדיכאון, מסוכן. ואם הוא בשמחה והתלהבות, הוא מסוגל להעריך דברים אחרת. וזה משנה את הכל. אתה רואה את כל העולם ממקום אחר. ושוב, דוד המלך לא הפסיק לעבוד, למשוך על עצמו את רוח הקודש, לא לחינם הוא נהיה דוד המלך. זה מישהו שמולך ברגשותיו, מוח, לב כבד, מלך. ולכל מקום אינו שורר רוח הקודש מלמעלה עד שיורר אותו אדם מלמטה, ודוד אף על פי שהיו רודפים אחריו והיה בצער, לא היה עוזב השירות ותשפחות מפיו, ולא הפסיק מלשבח לאדונו על כל. הוא יכול להגיד, ריבונו של עולם, מה זה, משכת אותי למלך? מה זה כל הבעיות האלה? אין איפה לישון. צריך לישון על האבנים, במדבר יהודה, לברוח להכיש מלך גד ולהתחפש למשוגע. משהו לא עבר בן אדם הזה. בזכות זה הוא נהיה מלך. מה, אתה רוצה להיות מלך ככה בחינם? קודם תהיה מלך על עצמך. נראה אותך עכשיו נרדף אחד האנשים הכי, מה שנקרא most wanted. האחד המבוקשים ביותר, אף אחד לא רוצה להתחבר אליך. אתה בורח למדבר, ואתה בכל אופן מוריד על עצמך רוח הקודש, ואתה בשמחה, ואתה מביא לעולם שירה, שאין לה מתחרים עד היום. ככה, אתה נהיה דוד המלך. ומה זה אומרים, מה אומרים על דוד המלך? דוד המלך חי
וקיים.
ומה שהגמרא אומרת על דוד המלך, שהוא היה מתפלל על כל ישראל, על הבריאים שלא יאכלו, ועל החולים שיתרפאו, ועל פרנסתם שיצטרכו, עד ביאת המלך המשיח. כלומר, הוא התפלל על כל אחד ואחד מאיתנו. לא רק על אלה שהיו בדור שלו. בתור מלך, ספירת מלכות, התפלל על הגנה לכל אחד מאיתנו. זה מגן דוד. עד ביאת המשיח. בזכות התפילות שלו, עלינו, אנחנו עוד פה. רק אדם כזה, יכול למשוך רוח הקודש בעוצמות כל כך גבוהות, שהתפילה שלו והשירה שלו חיה וקיימת עד היום. והוא בעצמו חי וקיים עד היום. ולא הפסיק לשבח את אדונו על כל. טוב, נכנס להמשך הזה, אבל אני חושב שאנחנו די מצינו את העניין. רק שין עין א', נסיים עם זה. פירוש אחר על הכתוב, ישקני מנשיקות פיו. שוב הולך לשיר השירים. מה ראה שלמה המלך שהוא הביא דברי אהבה בין העולם העליון לבין העולם התחתון? פה הוא מדבר על עולם העליון זר אנפין, עולם התחתון מלכות. אוקיי? והוא התחלת שבח אהבה שהביא ביניהם. הוא איש הקני. מי שבלמדנו וכך הוא, שאין אהבה של דבקות רוח ברוח זולת נשיקה. ונשיקה היא בפה. שהוא מבוע של הרוח והמוצא שלו. וכשנושקים זה לזה, מדבקים הרוחות אלו באלו ונעשו אחד, ואז הוא אהבה אחת. בספרו של רב אמנון הסבא הראשון, היה אומר על מקרא הזה, שנשיקת אהבה מתפשטת לארבע רוחות. ודלת רוחות מדבקים יחד. והם תוך סוד האמונה, שהיא המלכות. מה זה אמונה? חיבור. אמרנו מלשון אומנות שמחברות את העולם העליון והעולם התחתון, זה המהות של המונח אמן, לחבר את השמיים עם הארץ. י' כ' ו' כ' ו' 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 י' בגימטריה, אמן. 91. ודלת רוחות עולים בדלת אותיות, והן האותיות שהשם הקדוש תלוי בהן, ועליונים ותחתונים תלויים בהן, והשבח של שיר השירים תלוי בהן, ומי הן? מי הן אותן ארבע אותיות קדושות? א', ה', ב' וה'. אהבה. איך נוצרות האלה? אלו ארבע אותיות אהבה הן דלת רוחות. והן דלת רוחות של אהבה ושמחה של כל עברי הגוף בלי עצבות כלל. כי דלת רוחות הן בנשיקה כל אחד ואחד כלול בחברו. דיין רוח זרנפין כלול במלכות, ורוח המלכות כלול בזרנפין. וכשהרוח הזה כלול ברוח האחר והאחר כלול בזה, נעשו בכל אחד שני רוחות יחד. דיין רוח של עצמו ושל חברו כלול בו. ואז מתחברים בדבקות אחת והם ארבע בשלמות. מה אומר? שבין שתי ישויות יש חיבור של אהבה. אז יש כמו השקה. ואז מה יש? יש את האוהב מספר 1 ואוהב מספר 2. והמהות של האוהב מספר 1 זה מהות אחת. והמהות של אוהב מספר 2 זה מהות שנייה. אבל אז הם מעבירים רוח ברוח, זה מקבל את רוחו שזה. ואז בכל אחד יש את הרוח של עצמו, ואת הרוח של עצמו שמעורב ברוח חברו. אז כמה רוחות יש לנו עכשיו? 4. שלי עם הרוח של האהוב שלי, ושל האהובה שלי עם הרוח שלי. זאת אומרת, כל אחד לא מאבד את מישהו, אבל הוא מוסיף עוד מימד של החיבור ביני לבינו, או ביני לבינה. ואז בכל אחד מאיתנו יש מה? 2. אבל כשאנחנו מחוברים לאחד, זה נהיה אהבה. שאהבה בגימטריה 1. זה בעצם 4 שהם 1. אני והוא, הוא ואני, ביחד זה 4 שהם 1. מה זה 1? ואהבה בגימטריה 13. מה זה 13? מה זה 13? זה 1 מחוץ לקופסה. קופסה זה 12. לקופסה יש 12 צלעות. אבל לצאת מהקופסה, כלומר להיות אחד עם הזולת, זה אהבה. זה לצאת מהקופסה, זה המימד של ה-13. וכשמתפשט הערתם לעולם הזה, נעשה מאלו 4 רוחות פרי אחד, ורוח אחד הכלול מ-4 רוחות. אבל זה לא הבעיה. כלומר, זה רוח אחד שהוא כדי שיהיה אחד, הוא חייב להיות כלול מ-4 רוחות. זאת אומרת, יש בו 4, אבל ה-4 האלה מאפשרים את ה-1. כי יש פה את, זה שני אנשים שכל אחד מהות אחרת. אבל בזה שכל אחד מוכן להתקלל מרוחו של חברו, והוא לא מאבד את מי שהוא, אז זה נהיה 4 מהויות שהן הבסיס של השלם האחד. שאז הכל אחד בלי, הרי מה אנחנו לומדים בה? כאילו ההיגיון אומר, אם אני מאוד אוהב מישהו, אני צריך לבטל את עצמי בפניו. מה זה אומר? לוותר, מה זה אהבה ויתורים? לא, זה לא ויתור. אני לא מוותר על מי שאני, אני מוסיף על עצמי את החלק שבי שנוצר כתוצאה מהאינטראקציה עם אהוב ליבי. אז יש בי עכשיו 2. האני שלי, האותנטי, ואת האני הנוסף, שהוא התולדה של החיבור עם הזולת. ועכשיו, עכשיו זה מה שמגשר עם הזולת. ועכשיו יש לי בעצם סקאלה, מנעד, בין האני שלי לבין האני שלו, ומה שביניהם שיוצר אחד חדש שלא היה קודם בעולם. אנחנו בראנו אותו עכשיו. זה זיווג, זה חיבור. דלת אותיות הן לדלת רוחות הנעל, והן דלת אותיות א', ה', ב', ה', כי רוח זרנפינו א', ורוח המלכות הנכלל בזרנפינו ה'. רוח המלכות הוא ה', ורוח זרנפין הנכלל במלכות הוא ב'. והפרי שלהם נקרא אהבה. שוב, א' זה זרנפין, ה' זה מלכות מעורבת בזרנפין. ה' השנייה זה המלכות. והבית זה המלכות שמעורבת עם זרנפין. ביחד זה יוצר רוח חדש נוסף שלא היה קודם כזה, שנקרא אהבה. בראנו מציאות חדשה, לכן אהבה בין 2 שהם שונים יוצרת ישות חדשה, בראנו מציאות חדשה. ישות חדשה, שלא היה כזה דבר קודם. אוקיי? כשמתחברים זה בזה, זרנפין המלכות בחיבור הנשיקין, מיד נתעורר זה בצד זה, הרוח של המלכות נתעורר ונכלל ברוח של זרנפין, וזה בצד זה הרוח של זרנפין נכלל ברוח של מלכות, ועל כן א' שהוא רוחו של זרנפין מיד נפיק ה', שהוא רוח המלכות הנכללה מתחברת באלף, מדבקת בדבקות ובאהבה, ומתעוררות 2 אותיות אחרות, ה' שהיא רוחה של המלכות עם הבית, בקיצור, הוא מסביר את זה. ואז זה נהיה הפרי שזה אהבה. כיוון שהולך ועולה האהבה היא, כי מה הכוח של דבר כזה? זה עולה למעלה. תרומה. זה מרומם ומתנסה ומתעלה. דיינו הרוח הנולד מ4 רוחות של הנשיקות, הכלול בכל אלו דלת רוחות, הוא פוגע בממונה עליון אחד. השר הממונה על 1,000 990 רקיעים, וממונה על נוזלים הנמשכים מניוד ג' נערות הפרסמון הטהור, הנמשכים מטל העליון, ונוזלים מהם שהם סוד אורות החסדים, נקראים מים רבים, כיוון שהרוח פגע, אותו רוח של אהבה שנוצר מאהבה בין שניים, פוגע באותו שר המחנות ועומד כנגדו ואינו יכול לעכב אותו. כי אי אפשר לעכב ולעצור את האהבה. והוא עובר בהם בנערות של הפרסמון הטהור, עד שנכנס אל היכל האהבה. ומשם נמשך כל השפע, כי מה זה י"ג נחלי הפרסמון הטהור? זה הכוח בעצם של השפע, של המילוי. כשיש אהבה אמיתית, אתה מושך את הקדושה לחיים שלך. ואז אתה מרגיש את זה בכל דבר שאתה עושה. זה אותה נשמה יתרה שהרוחניות יכולה להכניס בכל פעולה שאדם עושה. אז האדם מרגיש שהוא בנה משכן ומשהו נוסף, אותו רוח של הקדושה שורה בתוכו, ואז אדם מרגיש, היה שווה. תודה רבה.